הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ישראל לא מעורבת בלחימה לטובה צעד כזה או אחר. אייזנקוט אמר, יש לנו אינטרס ברור למנוע העברת נשק להיזבאללה, ונעשה הכל כדי למנוע נשק שישמש את הארגון כנגד אזרחי ישראל. שר הביטחון אביגדור ליברמן אומר הערב, לא ויתרנו על המאמצים להביא את המרגל אלי כהן לקבורה בישראל. בטקס לזכרו של כהן שנערך היום בבית חיל האוויר בהרצליה, הוסיף ליברמן, מדי יום יש מי שקם בבוקר וחושב על החזרתו של אלי כהן והחזרתם של החיילים והאזרחים הנמצאים בשבי האויב. מנהל מערך הלב בבית החולים שיבא בתל השומר, הפרופסור שלומי מטצקי, הודיע כי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לא לקה בליבו. לדבריו, אולמרט נמצא בהכרה מלאה וצפוי להישאר בהשגחה בבית החולים בשעות הקרובות. היום פונה אולמרט לבית החולים מבית הכלא לאחר שחש בליבו. המשטרה עצרה ערב את נהג המסעית שהיה מעורב הבוקר בתאונת הדרכים בכביש 443, והנהרג רוכב האופנוע עורך הדין אלקנה בישיץ מגבעת שמואל. הנהג יובא מחר לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. בוושינגטון טוענים כי המטוס האיראני ללא טייס, שהופל מוקדם יותר היום בצפון סוריה, יועד ככל הנראה בידי ארגון הטרור חיזבאללה או על ידי משטר אסד. ארצות הברית הודיעה כי הקואליציה בראשותה חיסלה את טורקי אלבינאלי, איש הדת הבכיר ביותר של ארגון המדינה האסלאמי דאעש. לטענת האמריקנים, האיש חוסל בתקיפה אווירית באזור העיירה מידין שבסוריה בסוף החודש העבר. מטוס שעסק בחיבוי שרפות הענק בפורטוגל התרסק היום. על המטוס שהגיע ממדינה זרה היו שני חברי צוות, ולפי שעה לא ידוע מה המצבה. השרפה הענקית בפורטוגל גבתה עד כה את חייהם של 64 בני אדם. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. ביום חמישי תחול עלייה בטמפרטורות, ביום שישי ימשיך להתחמם, ובשבת עלייה נוספת במידות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
דמיינו לעצמכם, ילד קטן שחוזר מבית הספר. הוא פותח את הדלת, אבל אין לו אמא שתקבל את פניו. הוא רעב, אבל אין לו אמא שתכין עבורו ארוחת צהריים. הוא מצפה לחיבוק אוהב, אבל אין לו אמא שתחבק אותו. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אלעד בן התשע. אמו מאושפזת ונאבקת במחלה הקשה, והמצב בבית קשה. בואו נעטוף את אלעד באהבה וחמלה, ונכניס גם אותו לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
זה הבן שלי.
אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אלעד לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
בית מדרש לאקטואליה. הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, יום שלישי בשבוע. אני רוצה לומר לילה טוב לידידי וראי הרב מרדכי נויגרשל.
לילה טוב, ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
יופי. אני רוצה לדבר היום על כמה דברים, מה נפתח עם פרשיות השבוע, או אולי השבת, שבת קודש.
הכל אקטואלי.
הכל אקטואלי. נפתח אולי עם השבת. זה נראה לי הנושא שבוער בימים אלה. אז הרבה דיברנו גם בשבוע שעבר ובעבר לא מעט על השבת, כמה אנחנו צריכים להיות אחראים על מה שקורה עם אחינו שרחוקים ושמנצלים את היום החופשי הזה, יום המנוחה הזה לשופינג, בקיצור, או לבילויים. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. יש הצעת חוק שמתגלגלת כבר הרבה מאוד זמן, והיא לא מתקדמת בגלל שהחרדים מתנגדים לה או מעכבים אותה. זו הצעת חוק של קבוצת ח"כים לא דתיים, שבאים ואומרים, בוא נעביר חוק שמצד אחד יקבע גדרים, סייגים, גבולות, מה עשו, ומצד שני יאפשר את מה שכבר קיים בצורה מאוד מצומצמת. כלומר, אם לא נחוקק את החוק, ככה הם אומרים, המצב ילך ויפרוץ עוד יותר את גבולות השבת. במצב, בהצעה שלהם, ניתן יהיה לצמצם, לשלוט על המצב, ולא נכנס לכל פרטי החוק. וכמובן, אומר אחד המציעים, תשאלו את גדולי הדור, מה שהם יגידו, אבל זו ההצעה.
אני חושב שיש פה איזושהי טעות קונספטואלית בשיח הציבורי בעניין הזה. יש פה דו שיח של חרשים. המציע החוק מתוך כוונות טובות, ואנשים באמת בעלי רצון טוב, עם זיקה לפי דרכם למסורת ישראל, חושבים שהבעיה היא באמת העניינים העובדתיים טכניים. כן יישא, לא יישא בשבת. צריך להבין בצורה חד משמעית, שאצלנו הדקלרציה היא הרבה יותר חשובה מהמציאות כפי שהיא היום. ולמה? כי שום חוק בעולם לא יצמצם חילולי שבת. כי מה שאוטובוס אחד לא עושה, עושים 10 כלי רכב פרטיים.
אז הם מציעים אגב, בנושא של תחבורה ציבורית, יוקם תאגיד שיהיה שייך לגויים, יופעל על ידי גויים.
אני בכלל לא יודע מה שהם מציעים, אני לא מדבר עליהם בכלל. הפרטים שלהם בכלל לא חשובים, אני מדבר על העיקרון. באופן עקרוני, שום חוק בעולם לא יכול לצמצם חילול שבת, כי חילול שבת זה ספרם של יחידים. כמו כל מצוות התורה, שזה ספרם של יחידים, עוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד שמחלל השבת. הדרך היחידה לצמצם חילול שבת, זה שאנשים יכירו בערכה של שבת ולא ירצו לנסוע בשבת. אני מתפלל היום שכל כבישי ישראל, כל כבישי בני ברק, כל כבישי ירושלים, כולם יהיו פתוחים בשבת.
פתוחים בהגדרה, לא פתוחים
לשבת לגמרי, ולא יהיה מי שיישא בהם. כי הדרך היחידה שלנו לעורר שמירת שבת זה הסברה, והסברה, והסברה, ועוד פעם הסברה, ושאנשים באמת יחזרו בתשובה. והסברה לא בסגנון של יום מנוחה, או הפסדים של כל מיני חנויות פרטיות, שאלה הם דברי חילול השם וחילול כבודה של השבת. הסברה בסגנון של מעמד הר סיני, 10 הדיברות, אין שום הבדל בין לא תרצח לזכור את יום השבת לקדשו. מי שיבין את הדבר הזה ויבין שזכור את יום השבת לקדשו כולל את כל הלכות שבת כפי שנפסקו בשולחן ערוך בשבועה, הרי יש לנו שמירת שבת.
כלומר שכולם יחזרו בתשובה.
אין לנו שמירת שבת, בדיוק.
איך עושים?
מה שכן.
אנחנו עדיין לא שם.
יש פה שני דברים נוספים. אנחנו לא שם, אבל
השאיפה היא שכל שומר מצווה.
אנחנו לא מתפשרים על כלום. לא מתפשרים על כלום. ברגע שאנחנו לא שם, אז אנחנו לא שם, וזהו. אז אין מדינה יהודית ברגע זה. מה שכן צריך לדעת, יש פה שני דברים נוספים. ותמיד צריך להגיד זה ביחד, כי אחרת יחשבו, וזה מה שנוצא הרושם, שהדברים הנוספים, שהם ביחס של 99.99999999 וכו' וכו', אלה 0.00001% חשיבות של תפל ועיקר, עיקר ותפל, הדברים הפחות חשובים שהם בזה היחס, הם שני דברים. א', עניין של נוחיות שכונתית של אנשים דתיים. ואני רוצה להסביר. כשמדברים על סגירת רחוב בשבת, אין לזה שום קשר להלכות שבת. כי ברגע שאתה סוגר רחוב, לא מצטמצם חילול שבת, ואולי גם מתרבה.
כי הם צריכים לעקוף.
יהודים עוקפים את הכביש, וכולם יודעים את זה. לא מצטמצם חילול שבת. כשאתה עושה הפגנה על סגירת רחוב, אז שוטרים מחללים שבת. לא מצטמצם חילול שבת. יש פה דבר אחר. ואם היינו מציגים את זה ככה מלכתחילה, היו רחובות נסגרים. דוגמה והוכחה. סגירת רחוב בשבת זה כמו פסי העתה. כשעושים פסי העתה, ציבור החוצים את השכונה בדרכה משכונה אחת לחברתה או מכביש מרכזי אחד למשנהו, צריכים לוותר על מהירות, על לפעמים גם כן על צירים שבורים ברכב במידה ולא שומרים על מהירות, וכל כך למה? כיוון שהיושבים הדרים במקום רגועים יותר כשילדיהם מסתובבים בחצרות הבתים ובגינות הציבוריות, ואוכלי הרכב הנוסעים בכביש השכונתי נוסעים בהכרח יותר לאט. עכשיו צריך לשקלל את זה. עד כמה הכביש הוא מרכזי מצד אחד, ועד כמה נוחיותם של יושבי המקום על חשבון אי נוחיותם של העוברים עדיפה. בשביל זה צריך להקים ועדות ונמצוא דרכים לשקלל לזה. הוא עדין גם פה. אני גדלתי בנתניה, מעולם לא היה רחובות, לא היו הרחובות סביב ביתנו סגורים בשבת. לפני כן גדלנו בתל אביב.
אבל גדלת בסביבה שהרוב שם הוא לא דתי.
זאת לא שפה הלכתית.
לא, לא, לפני הלכתי. כשאתה גר באזור חרדי, אתה אומר, אני כולם פה חרדים.
נכון, אני אבל אומר משהו אחר. אני מודע לזה, מה שאני אומר משהו אחר. גדל, הרחובות היו פתוחים בשבת, ואף אחד לא טען שבגלל זה שמרנו שבת פחות. רק מה? ברור שבהתגוררי כיום בשכונה שבה רחובות סגורים בשבת, אווירת השבת היא יותר טובה, יותר נעימה, יותר מרוממת, וגם העובדה שההורים שולחים את ילדיהם בשבת אחר הצהריים לשחק בלי לחשוש לכלי רכב מזדמנים ועוברים, היא גם כן עוזרת לנוחיות השכונתית.
אז לא ניקח את הדוגמה של כאן בארץ ישראל, ניקח דוגמה של מדינות בעולם שגרים בהם אנשים חרדים מארצות הברית ואירופה, הם גרים בסביבה של גויים, גויים גמורים, אין כבישים סגורים בשבת, לא ראיתי שזה השפיע על מישהו שבגלל שעוברים, אז נכון, האווירה היא לא האווירה של שבת כי נוסעים כלי רכב, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר. חוץ לזה, זו הדוגמה אולי.
עכשיו, ברגע שיציגו את זה בצורה כזאת של נוחיות שכונתית, כל אלה שצועקים נגד יצטרפו להיות בעד. כי אף פעם לא שמענו שחברי כנסת מן השמאל או מן הימין או מן האמצע או מן הלמעלה או מן הלמטה מתנגדים לפסי האטה. והראיה שזה ככה. לפני שנים ארוכות, בהיות ראש עיריית נתניה, טוב, לא אזכיר את השם, אבל ודאי אדם לא דתי, הגיעו משיכון מזרחי בעיר.
מזרחי זה אנשי המזרחי שגרו שם?
כן, כן, שיכון מזרחי. שמבקשים לסגור את הכביש בזמן שעובר על יד בית הכנסת המרכזי בשיכון מזרחי בזמן בשעות התפילה.
בתל אביב הכביש סגור שם עד היום ליד בית הכנסת הגדול.
אמר גם בשדרה החמישית בניו יורק
בזמן התפילה.
בזמן התפילה אמר ראש העירייה שנציג רץ, זה היה לפני שקיבלו מרץ, לא ישמע שאנחנו מדברים לסגור כביש בגלל שבת. אנחנו נעשה מדרחוב, והכביש יהיה סגור מיום שישי בצהריים עד יום ראשון אחר הצהריים. כמו ברחוב הרצל בנתניה שיש מדרחוב. זה עלה הרבה יותר כסף למשלם המסים, כי את כביש האספלט החליפו למדרכות אקרשטיין, והכריזו שם על מדרכה בסוף שבוע, לא חלילה בשבת, ואיש לא פצע פה וצפצף.
תהיו חכמים. לא צודקים. להיות חכמים ולא צודקים.
עכשיו, יבוא ושלא, אבל זה חילול השם, כי...
אני אגיע בשבת שלנו.
את השבת. התשובה היא, גם ככה זה לא עניין של שמירת שבת, אלא עניין של הדר. הדר של שבת. אז זה אפשר גם כן לנסח בצורה אחרת. הדבר השני שהייתי אומר, מה שאני אומר פה תמיד, אנחנו צריכים, ואיש לא יעייף אותנו בעניין הזה, להשאיר את הדיון הטכני למחוקקים, ובכלל לא לכתוב על זה בעיתונים. זה כמו שאף אחד לא כותב בעיתונים על כל מיני דיונים של הקצוות לגדרות במקומות מסוכנים למועצה מקומית כזו או אחרת. ואת הדיון הציבורי להפנות לכיוון ערכה של שבת, ולהסביר למה ההצעות של אנשים יקרים בכנסת שרוצים לטובת המסורת אינן קבילות עלינו. ואני אסביר. אולי אמרתי את זה בשבועות האחרונים כאן. היה לי פעם עימות עם פרופסור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. הוא אמר לי, תשמע, אתם מתייהרים בכך שאתם טוענים שרק אתם שומרים שבת. אתה שומר שבת ואני שומר שבת. כל אחד בדרך שלו. אתה שומר שבת, הולך לבית כנסת, ואני שומר שבת, לא הולך לעבוד באוניברסיטה, כאילו פעם הוא עבד. לא הולך לעבוד באוניברסיטה, אני הולך לעדור בגינה. אמרתי לו, כבוד הפרופסור,
הוא לא טען שאגב זו כפייה דתית שהוא לא צריך לעבוד בשבת, הוא רצה ללכת לאוניברסיטה בשבת?
לא, 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 הוא בעד יום מנוחה, אבל הוא שומר שבת, אפילו בעד יום השבת, אבל הוא שומר שבת בדרך שלו.
בדרכו שלו.
אמרת לו, כבוד הפרופסור, יש לנו בעיה בהבנת הנשמע, ובתור פרופסור לפילוסופיה, חייב כבודו להיות ער למשמעותם המדויקת של מונחים. אני לא דיברתי על לענג את עצמי בשבת. אפילו כשכתוב וקראת על השבת עונג, שזה לא פסוק בתורה, אלא בדברי קבלה, בדברי נביאים, לא כתוב וקראת על עצמך עונג בשבת. רבים שואלים אותי, כיצד אסביר להם שכתוב שהוצאות של שבתות וימים טובים אינם כלולים, ומקדש ברוך הוא מחזיר, והם קונים בשבת הרבה אוכל, ויש להם חור בתקציב. אמרתי להם, לא כתוב שהוצאות של תענוג הבטן בשבתות וימים טובים הקדוש הוא מחסיר.
אלא מה כן?
מה שאתה באמת קונה לכבודה של שבת, ולא מנצל את השבת לענג את הבטן.
כלומר מה? מה זה לקנות לשבת?
הלב יודע אם להקל או להקלקלות.
עוד ספר כדי ללמוד בשבת?
לא, 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 לא,
אוכל. או להדר בשולחן?
אוכל, להדר בשולחן, בשר ודגים וכל מיני מטעמים, שאנחנו שרים את זה בשירי ברבורים אבוסים, הכל, אבל הלב יודע אם באמת אתה מתכוון לשבת,
השבת,
או כמה אחוזים מתוך זה. רק את הנטו של האחוזים מתוך זה של שבת, אתה תקבל בחזרה.
זה גבול דק, קשה ל...
אנחנו לא יכולים לדעת, אף אחד לא יכול להעיד על עצמו גם כן. אבל הקדוש הוא בוחן כליות ולא יודע לשקול את זה. לכן אמרתי, כשכתוב וקראת על השבת עונג, זה לא וקראת על עצמך עונג בשבת, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על לשמור על השבת. שומר על השבת הוא זה שמרגיש כמו הילד בסיפור העם ההולנדי, ששומע באמצע הלילה יבשה מכיוון הסכר שעל יד ביתו, שחוצץ בין ביתו לבין גלי הים הסוערים.
הוא בא עם האצבע.
הוא בא עם האצבע וסותם את החור שבסכר, כי הוא יודע שעד הבוקר זרזיף המים שממנו בא היבשה יהיה לחור גדול, הסכר יתמוטט וכל הכפר יוצף וכל האנשים יהיו בסכנת חיים. שלג, גשם, רוח, לא ימנע ממנו מלעמוד על משמרתו, כי הוא כעת שומר על הכפר. כך גם שומר על השבת. אם תיתן לו $1,000,000 שיפעיל את המתג החשמלי בשבת, הוא לא ייקח את זה, הוא יוותר על זה. אגב, שמעתי סיפור נפלא על הרב מפוניביץ'. לא בעניין שבת, בעניין לחיצת יד לאישה, והדברים מאוד דומים. ואני אומר את זה תמיד, כל אלה שמזרזלים ומלגלגים, מי שעובד בבבא, שישמעו את הסיפור הזה ויבינו שמדובר במשהו אחר לגמרי. הרב מפוניביץ' היה בתקופה מאוד קשה, שהוא היה מוכן לקחת על עצמו התחייבויות בלתי רגילות, ובלבד שיתנו לו קצת כסף כדי לאזן את התקציב של ישיבת פוניביץ', שהייתה לא רק מפעל חייו, אלא גם מפעל ההנצחה הגדול של משפחתו ושל קהילתו ושל כל מה שהיה לו בחיים. פגש איזו אישה אלמנה עשירה בלוס אנג'לס, והאישה הזאת התרשמה מאוד מדמותו הפטריארכלית של הרב, והיא כתבה לו צ'ק על $250,000, $250,000.
במושגים שלפני 60 שנה.
במושגים שלפני 60 שנה, כשדולר היה דולר, ואלף היה אלף, ורבע היה רבע. הוא לקח את הצ'ק, הודה לה מאוד, ואז היא הושיטה את ידה ללחוץ את ידו. ולרב מפוניביץ היה את התרגיל שלו, שהוא היה מרים את הידם למעלה, ואומר, לא, אנחנו לא נפרדים, אנחנו אף פעם לא נפרדים, וזה. ונותן לאישה הזדמנות לאסוף את עצמה. אבל האישה הזאת הבינה, ולא רצתה לאסוף את עצמה. אז אמרה לו, מה? הרב, את הכסף שלי לוקח ואת היד שלי הוא לא ייקח? אם כך אני רוצה את הצ'ק בחזרה, אם הרב לא לוחץ את ידי. אני פוני ושחזיר לה את הצ'ק בחזרה. ומאז הוא לא היה מוכן לקבל ממנה שום תרומה לישיבה, כי היא מאוד התרשמה גם מההתנהגות הזאת, ורצתה אחר כך לתת, הוא לא היה מוכן לקבל.
למה?
שלא תאמר, אני השארתי את הסמי שעושה תנאים. אמר פעם אחד מידידיי שמנהל ארגון גדול ליהודי עשיר גדול מאוד, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה חושב? שאתה עושה לי טוב שאתה נתן לי כסף? אנחנו מוכן, אני מוכן להתחלף שאתה תאסוף כסף לארגון ואני אעשה עסקים, גם אני יודע לעשות עסקים. זה אחריות שלך כמו אחריות שלי. האחריות להחזיק את ישיבת פוניביץ' זה אחריות של הגברת הזאת כמו אחריות של הרב מפוניביץ'. ישיבת פוניביץ' לא שייכת לרב מפוניביץ' יותר מאשר לכל אחד מכלל ישראל. אבל פתאום אתה מבין את המשמעות שיש ללחיצת יד, וכל הדיבורים, זה לא אומר שזה פותר אותנו מהסבר טוב, אבל כל הדיבורים עוברים לכיוון אחר לגמרי.
ואיך כל זה קשור לשבת?
אותו דבר, כשאתה רואה יהודי שמוכן לעשות הכל, ובלבד לא לעשות את המלאכה הקלה ביותר שמדרבנן, את הדברי סופם הקל ביותר, אתה מבין שלא מדובר בזה שאתה נהנה מללכת לבית כנסת ואני נהנה מלעדור בגינה. הרי כאן, כמו שרשי בן ג' עמוד ב' בעירובין אומר, הרי כאן שטויות הרבה. לא די שהפרופסור הזה מחלל שבת, הוא גם מחלל את שם הפרופסור שבו. הוא מוכיח שאין לו מינימום של הבנה במילים שמשתמשים בהם. כי כשמדובר על שמירת שבת, מדובר על משהו אחר.
מה אתה מצפה מפרופסור?
אני מצפה מפרופסור לשום דבר, אבל אני מצפה מכל אדם במדינה. שברגע שהוא שומע את העניין של שבת, או מחברי הכנסת העיקרים, שיבינו שזה לא עניין למקח וממכר ולעשות חוקים ותקנות ועניינים. זה בכלל לא זה עניין.
אוקיי, אני רוצה לסיים את החלק הזה, נצא להפסקת פרסמות ונמשיך עוד משהו על השבת, אבל בנקודה הזו הזכרתי כמה פעמים את האמירה של הרב שך, ככל שאנחנו נשמור יותר את השבת, זה יקרין החוצה. כמו שיום כיפור נשמר בפרסה של המדינה, כי אנחנו כל כך חרדים מיום הדין, וזה משפיע החוצה, ואנשים הולכים לבתי כנסת, אף אחד לא מחייב, אין חוק שמחייב אותם ביום כיפור, תלוי בנו, ככל שנתחזק בשמירת שבת, בלימוד הלכות שבת. אני חושב שזה מה שיכול להשפיע יותר על על כולם בחוץ, ולהקרין ולהשפיע.
אני רוצה להגיד לך שלפני שנים ארוכות, כשהתנועת הסמינרים הייתה בתפארתה,
סמינרים לבעלי תשובה,
כן, לאנשים חילוניים שחוזרים בתשובה, כשהייתה בתפארתה, אנחנו ייבשנו ביצות אז כשיצרנו את התנועה הזאת, והיו לנו סמינרים של 8 ימים של השכבות האינטלקטואליות ביותר בחברה מגיעים אלינו, והיינו עושים גם סמינרים שלב ב'. סמינרים שלב ב' היינו מביאים אותם למשל כל חג החנוכה ונותנים להם שיעורים וקבוצות דיון ואירועי הדלקת נרות ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא ברמה של בו במייסס וסיפורים, אלא ברמה של לימוד איכותי וערכי וגבוה. מי היו המרצים? מי היו הדוברים? מי היו הרבנים? אנשים שהתרגלו לדבר, הבאנו גם אנשים מהאקדמיה, יהודים כמו דוקטור מאיר גרוזמן, שנתן שיעורים נהדרים, הבאנו גם כן אנשים מעולם הפסיכולוגיה, חרדים, בעלי תארים אקדמיים, והבאנו גם כן אנשים מעולם התורה שלשונם ראותה, אנשים צעירים שיודעים להלך לרוחם של האקדמיים הישראלים הלא דתיים. והנה פעם אחת הגיע, עלה רעיון בדעתו של מנהל הסמינר דאז להביא את רב שלום שבדרון
לחול, לסמינר.
לסמינר, להביא את רב שלום שבדרון שייתן שיחה בסמינר. עכשיו, רב שלום שבדרון הגיע, והוא, אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא היה רגיל לדבר בפני ציבור מסוגים שונים. אבל סוגי הציבור שהוא היה רגיל עליהם עד אז היה ציבורים לא חרדים, אבל בהחלט מסורתיים ושומרי מצוות, עמך, ולעורר אותם בסגנון מגידות של פעם. וזה היה בערוב ימיו של רב שלום שבדרון כבר, כשהוא הגיע בהליכתו הכבדה ובקולו המחוספס ועם זקנו הלבן יורד על מידותיו ועם העיניים העמוקות שלו ועם כוח הניגון שהיה בדיבו, והוא דיבר, הוא השתדל לדבר בצורה שתתאים לאנשים האלה, ואני לא זוכר מה הוא אמר, אני גם לא זוכר אפילו מה הייתי בפנים ושמעתי, אני רק זוכר את ההתרגשות העצומה שאחזה באנשים, שפתאום הם ראו יהודי של צורה, ושנראה, ניכר היה שתוכו כברו.
נו, אז למה לא מביאים היום את האנשים בעלי הצורה, מביאים את כל הצעירים, אני לא רוצה לקרוא את הצעירים המגולחים, אבל צעירים ש... בואו, אנחנו מדברים בשפה שלכם ובגובה העיניים. תביאו רבנים, תביאו אנשים ישישים שנראים עם הדרת פנים.
אתה פונה ואני פונה. וזה נכון, וגם כן סוג הציבור של אז כבר לא כל כך מגיע, ובהחלט יש מקום לעשות את זה, וכך צריך לעשות את זה. ומה שתזכרת לדבר בגובה, אני לא יודע מה, בגובה מי אפסיים, בכל הזדמנות שניתנת להדריך ולתדרך אנשים, אז באמת אני בבחינת איש בנימין הבא מן המערכה, ואני במערכה הזאת מנעוריי.
אולי נקדיש תוכנית להדרכה איך לקרב.
יש כאן תוכנית של ערכים.
ערכים עושים את מה שהם עושים, ואנחנו נעשה כאן משהו יצירתי יותר.
אני לא מרגיש שאני יכול להדריך, כי אני גם בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה. אני מאוד מאמין בזה שאדם נותן את עצמו כל אחד לפי סגנונו הוא. כן, אני לא מאמין בכזה ראה וקדש שאומרים שכך צריך לעשות.
יש כל כך הרבה שאלות, אנשים מערכים, אנשים רחוקים אצלם בבית,
כן,
בשבה,
שאלות על העולם, אנחנו בהחלט בהחלט פתוחים לשמוע.
טוב, אנחנו חייבים לעשות הפסקה לפרסומת, אנחנו מיד נשוב ועוד קצת משהו על השבת.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
את פרי נדלן כולם מכירים, ועל פרויקט הנדלן הגדול ברחובות ודאי שמעת. שים לב להצעה שלנו עבורך כעת, פרויקט פרי פלייס המותאם למגזר הדתי, דירות שני חדרים 35 מטרים רבועים עם אפשרות לפיצול לשתי יחידות, בית כנסת צמוד ומעלית שבת, מותאם לשומרי שבת. המחיר רק 645 אלף שקלים בלבד, ויש לכם דירת שני חדרים להשקעה באזור הנחשב ביותר ברחובות. ולנרשמים עד לסוף השבוע ריהוט מלא מתנה. חייגו עכשיו, הדירות נחטפות. 08-657-7000 08-657-7000.
דמיינו לעצמכם ילדה בת 9 עומדת בשער בית הספר, והיא רואה את כל האבות האחרים באים ואוספים את ילדיהם, והם שמחים ומאושרים, ורק אותה איש לא בא לאסוף. היא עומדת לבדה כשדמעות בעיניה והגעגועים חונקים את גרונה. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו סיפורה של הודיה, בת התשע, שהתייתמה מאב לפני 6 חודשים, והמצב בבית קשה מאוד. בואו נעטוף את הודיה באהבה וחמלה, ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
בבקשה, תדאגו לבת שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את הודיה לבית התמחוי, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה. מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, דלת תמוז, 28 ביוני, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643 03-5433-643. מהרו להזמין מקום, מספר המקומות מוגבל.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793 053-310-8793.
פורור, חד וחלק.
איך אומרים במילה אחת, חתונה, אולם, תזמורת, צלם, שכירות, קטרינג, שבע ברכות?
מרקנטיל.
במרקנטיל יודעים שכל רגע גדול מורכב מהרבה פרטים קטנים. לכן אנחנו מציעים לכם הלוואת רק בשמחות. עד 200 אלף שקלים בתנאים אטרקטיביים, פטור מעמלות עוש וכרטיס אשראי חינם לשנתיים, כדי שתוכלו להתחיל את החיים ברגל ימין. מרקנטיל. בכל רגע יש עם מי לדבר. חייגו עכשיו למרקנטיל. כוכבית 2524.
מבינים אותך מצוין.
אי עמידה בפיראון, ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
פריגת תפוזים, פריגת תפוזים, השלישי עלינו.
ללקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה. רוכשים בסניפי יש חסד ויש בשכונה באמצעות כרטיס אשראי יש, ונהנים מהטבות 2 פלוס 1 חינם, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים. כיתוב, דוריטוס, ספרייט, טאץ', פוליוויקס ועוד. עכשיו, בימים שני עד חמישי, כ"ה עד כ"ח בסיוון, 19 עד 22 ביוני. פרטים נוספים בסניפים. כרטיס אשראי יש.
לשלם פחות.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש, עם ערכת סדר הפרשת חלה, מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו, 1-800-42-32-32, שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
דיברנו לפני הפרסמות הרבה על השבת שלנו, הפרטית שלנו, כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, בעצמנו על השבת, לא לסגור כבישים כי זה לא בדיוק משפיע. אבל יש ב...
לא אמרתי לא לסגור כבישים, ודאי שלסגור כבישים.
כן, אבל זה לא...
צריך להגדיר את הדבר נכון.
אוקיי. אחד הנידונים האחרונים של השבת, לא קשור להאם פלוני אלמוני ישמור שבת, האם הוא ילך לקניון או לים או לכדורגל בשבת, אלא למדינת ישראל שהפכה את יום השבת ליום התחזוקה הלאומי של תשתיות גדולות כמו רכבת ישראל למשל ועוד גורמים אחרים. פה כבר אי אפשר לומר, אנחנו נדאג שאנשים ישמרו שבת או נדאג פחות. פה המדינה עצמה מייצרת חילולי שבת המוניים בשבת. זה כבר הסתכלות אחרת מן הסתם.
אתה מגיע לנקודה השנייה. אני הבטחתי בהתחלה שיש שתי נקודות שאני רוצה להגיד. ופה הנקודה השנייה. צריך להבין דבר אחד. זה לא יעזור לאף אחד. בעולם, מדינת ישראל מקמה את עצמה בתור דוברת של המציאות היהודית בעולם. רבים מאוד עוזרים לה בכך, כולל יהודים רבים ולא יהודים רבים, מוסדות, תקשורת, ולכן אנחנו יכולים לצעוק חי וקיים. כן? אפשר להיות להיות בסמדריש ולצעוק מה שרוצים. וזה חשוב. הבינינו ובין עצמנו הוא חשוב קודם כל. אבל מדינת ישראל מתיימרת לייצג את היהדות. בזמנו לפני כמה אלפי שנים, קצת פחות, כן? כלומר כמה שנים, הגשנו עורך דין מרדכי אייזנברג ועוד עורך דין אחד מחדרה שאינו דתי שאינני זוכר את שמו, ואני בגץ נגד מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות והספורט, כל ישראל, לפני שהיה בהרצה, משטרת ישראל,
וכל מיני 60 ישראל, שנה בהרצה,
וכל מיני ישראלים נוספים, שמדינת ישראל, שבית המשפט הבגץ יוציא צו מניעה מלקיים משחק כדורגל בראש השנה נגד קבוצה שמייצגת את עיר הולדתה של המפלגה הנאצית
בגרמניה,
ביירן מינכן, בירת ביירן, ביירן זה בעברית רומי משום הבוואריה, ומינכן. ואני אמרתי את הדברים, אני לא באתי בתור משפטן, כי אני לא,
בתור מה אתרת? בתור נציג של העם היהודי?
לא, בתור נציג של הרב מרדכי נאיר, בתור זה שמרדכי אייזנברג הבין שאם יחייבו הוצאות משפט, אז לא יהיה לו לבד אפשרות לשלם אותם, אז הוא רצה שותף. אני לא יודע בתור מה, הוא סחב אותי לשם. צריך לשאול אותו.
יש לך מעמד, ואתה מגיע ויותר.
אני עמדתי בשביל להגיד כמה מילים.
אבל אתה כבר לא משתעשע בעתירות לבג"ץ, כי אתה לא סומך ולא מאמין בהם.
לא, אני לא האמנתי להם גם אז. אבל הייתה לי סיבה שבאתי לשם, ואני מיד אגיד מה היא. אני אמרתי להם, רבותיי, אפשר להגיד מה שרוצים. אנחנו יכולים להגיד שאין לנו חלק ונחלה במשחקי הכדורגל, וזה ברור. וכשאתם מדברים איתי על משחק מאוד חשוב, אני בכלל לא מבין את העברית שלכם, כי אבא שלי תמיד לומד אותי, שאם זה חשוב אז זה לא משחק, ואם זה משחק אז זה לא חשוב. הצירוף הטרמינולוגיה המוזר הזה שמשחק חשוב הוא זמורת זר בגנינו, הוא לא נמצא בלקסיקון שלי. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם שבמשחקים האלה שנחשבים כמשחקים בינלאומיים,
יוקרתיים,
ואתם משחקים תוך כדי שדגלה של מדינת ישראל מונף, ובעולם רואים אתכם כנציגים שלי, אתם לא יכולים לבוא ולמצב את עצמכם כנציגים שלי, תוך כדי שאתם בזים לכל הקדוש לי, גם אם זה לא קדוש לכם. מה שיצא מהבגץ הזה זה ככה. בראש ההרכב עמד השופט המנוח מישאל חשין, סגן נשיא בית המשפט העליון אז, ועוד שתי שופטות, אחת מהן כמדומני נשיאת בית המשפט העליון היום, אחר השופטת הגברת נאור. זה היה הרכב קשוח.
ומישאל חשין מאוד קשוח ומאוד אוהב יידישקייט, במרכאות.
לא רק שאוהב, אלא הוא גם יודע. הוא יהודי תלמיד חכם היה.
אהב, אמרתי במרכאות.
כן, כן, כן. הוא גם יודע. גם ידע. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולספר לו בובי מייסס. הוא אדם שיודע ספר.
הוא למד נדמה לי
במובד קרדים
יצחיים, כן.
בקיצור, אנחנו חיכינו שהוא ידחה אותנו על הסף ויחייב אותנו הוצאות משפט. הוצאות משפט בבית משפט העליון זה מאות אלפי שקלים.
עשרות.
ומה?
עשרות אלפי שקלים.
לא, כשאנחנו ישבנו שם, אז היו כמה שחייבו אותם 150 אלף שקל הוצאות משפט.
זה תיקים כלכליים גדולים, זה שונה.
שנמשכו. בכל אופן, הרבה כסף.
ועתירות ציבוריות זה כמעט לא קורה.
אז זהו, מתי זה כן יקרה? כשהעתירה היא קנטרנית. העתירה שלו הייתה נראית על פני הקנטרנית, כי לא הייתה לנו כל כך עילה משפטית. אבל הם ישבו שעתיים וחצי בדיון הזה, שכל התיקים הקודמים היו 5 דקות.
ובטח היה להם טעון הנושא הגרמני.
מה?
הנושא של גרמניה היה...
אני בכל אופן נדגשתי את זה מאוד. אני בכל אופן נדגשתי, והשופט חשין הוא יהודי מבוגר, כך שהוא עדיין
זוכר.
יותר רגיש לעניינים האלה מאחרים. והוא יקרה את פסק הדין באווירה מאוד חיובית לכיווננו, ומהצד השני היו הרבה עורכי דין, כי כל גוף שכנגדו הגשנו, שלח את מיטב עורכי הדין שלו.
כל קבוצת הספורט שהיו קשורות לזה, כן. התאחדויות הספורט וכו'.
הוא אמר, אף אחד לא רוצה שהמשחק יתקיים בראש השנה. אבל מה נעשה שמדינת ישראל לא הפקידה בידינו כלים למנוע זאת? זה התמצית ואהב. אפשר לראות אותם.
אבל זה היה פעם. היום הם, גם כשאין חוק, הם מתערבים.
זה עוד לפני הסיפור.
עם האקטיביזם המשפטי של ברק.
האקטיביזם המשפטי. אחר כך ניגשו אליי עיתונאים ושאלו אותי מה אני אומר. אז אמרתי ככה, שאם בית המשפט היה אומר על פי שיקול דעתו המלומדת, שאין מקום למנוע את המשחק כי העילה שלנו איננה מספיק חשובה והטיעונים אינה מספיק כבדי משקל, אז אם יכולים להגיד שיש כאן כמה שופטים שזו דעתם ואינם מבינים את חשיבותה של שבת במידה מספקת. אבל ברגע שהשופטים הביאו את רצונם
לסייע לעניין,
לסייע ולמנוע את המשפט, אבל המדינה לא הפקידה, אז במה המדינה היא מדינה יהודית? אז המצב נהיה עוד יותר חמור, שאותה מדינה שלקחה שלא ברצוני, הרי אנחנו מכירים במדינה דה פקטו ולא דה יורה, אנחנו לא מכירים במדינה כמייצגת את היהדות, כי היא לא רוצה להיות כזו שלוקחת על עצמה את צווי היהדות כקודקס המשפטי שלה. ממילא, אבל היא לוקחת על עצמה לייצג אותי בעיני העולם. גם אותי, גם את אנשי מאה שערים, גם את חסידי סטמר. זה לא יעזור להם. מצד שגם הצעקות לא עוזרות. אז אנחנו באמת בבעיה. ולכן אנחנו לא יכולים להתעלם מזה ולהגיד שלום עליי נפשי. ולכן לפחות שלא יבוא ויגידו שמשת כי רבונן שמע מן הניחא להוא, אז גדולי ישראל הם אלה ששוקלים עד איכן היא חובת המחאה בעניינים האלה, לא מתוך איזושהי תמימות ואמונה שדברים כאלה יכולים לעזור לטווח ארוך, אבל מתוך הבעת הזעקה והכל שאתם מייצגים אותנו בבריונות, דיינו בעל כוחנו.
אבל במקרה הזה שחילולי שבת ממשלתיים, יש היום סמכות בידי המדינה להפסיק את זה. זה לא איזה גוף ספורט שאין למדינה שום יכולת להשפיע עליו חוקית, האם הוא ישחק בשבת או לא, אלא זו המדינה עצמה שמחויבת למנוע, לא לחלל שבת בעצמה במתקניה, או אלא אם כן פיקוח נפש, ואני לא מדבר על זה, צבא ובריאות וכולי, יכולה למנוע את זה, על פי, הכלים בידה, אז אולי באמת, לפי אותו בגץ ההוא, היום שהכלים כן בידי הממשלה, ללכת לבגץ אם הממשלה לא תתערב. אבל היום זה מסוכן.
ללכת לבגץ. שהחתול ישמור על החלב.
כן. לא, אותו הרכב של עותרים.
הייתי פעם...
מוטי אייזנברג, הרב מרדכי נויגר, שאותו עובדים מחדרה.
הייתי פעם אצל הרב אלישיב, בנושא שבית הקברות ביפו. הרב דוד שמידל, סחב אותי לרב אלישיב בעניין הזה גם כן.
ולמי שלא זוכר, והצעירים שבינינו סיפרו מלפני 18, 20 שנה בערך.
כן. וזה היה בחג הסוכות, שהוא... הלכנו אחרי התפילה, הרב אלישיב יצא שם, והוא שאל אותו כך וכך, ושאל אותו לפנות לבגץ, אז הרב אלישיב עשה תנועת ביטול עם היד בצורה כזאת, ובזה נגמר הכל. ואז אני יודע, כשאמרנו בגץ, אני זוכר את תנועת הביטול שהרב אלישיב חווה בידו.
אני לא מקווה שהשופטים לא מקשיבים לדברים שלך ונעלבים, אני מקווה שהם מקשיבים ויבינו איך אנחנו מתייחסים ל...
תראה, לפחות הדתיים שבהם.
נו,
הרב אלישיב בכל אופן,
אתה רוצה שנדבר על השופט שפרש עכשיו, אליקים רובינשטיין?
אני לא מכיר אותו, אני לא מדבר על אנשים. ברגע שהוא פרש, הוא כבר לא מושא לכיתורים וטיעונים. אנחנו מדברים על גופים, לא מדברים על אנשים, ועל אנשים עד כמה שמייצגים גופים ומשמעויות.
הזכרת הרב אלישיב ושופטים בבגץ, היה שופט דתי בבית המשפט העליון, אני לא אזכיר שם, הוא חי עמנו עד 120, שהיה בלקוירה בבית הכנסת בשכונה שבה הוא גר, שכונה ירושלמית מוכרת, ואיש ציבור ידוע שגר שם בשכונה, בעל הרב אלישיב, אחרי שאותו שופט היה מעורב בכתיבת פסק דין שמתיר כניסת רפורמים למועצות הדתיות. האם מותר לשמוע את קריאת התורה של אותו שופט? היה בלקוירה מומחה עד היום, והרב אלישיב אמר לו תעבור בית כנסת.
אז אני אמרתי את הדבר הזה פה בשידור, וניגש אליי מישהו מבית וגן ואמר שהנושא היה אז יותר לגבי פרשת משפטים שהוא קרא. בכל אופן, הוא ניסה להגיד ש...
לא, הוא עזב אותו, אני מכיר את היהודי ההוא שעזב. עזב את בית כנסת, הלך לבית כנסת אחר. מותר להזכיר שמות?
לא
כדאי, שהשופט, לא, מה שיודע. כן, אמרנו כבר יותר מדי כשאמרנו בית וגן. טוב, נעשה עוד הפסקה לפרסומת, נשוב מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מאמינה בניסים?
אני
לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, דלת תמוז, 28 ביוני, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643 03-5433-643. מהרו להזמין מקום, מספר המקומות מוגבל.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה,
לתואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
היי, הנה יהודה למה הקומיקס, מה אתה עושה פה?
יצאתי מהקומיקס, ויצאנו במבצע.
משלמים רק 25 שקלים ומקבלים במשך 3 חודשים את העיתון החדש והמוגדל בין 48 עמודים עד הבית. ובנוסף, נכנסים להגרלה על פרסים יקרי ערך.
מצטרפים עכשיו בסניפי ספרי אור החיים, או מתקשרים לטלפון 0722-550-600.
המבצע למצטרפים חדשים בלבד ובכפוף לתקנון.
קומיקס, עיתון שיש בו הכל.
שלום, כאן אבי דן ונפתלי בר נתן. לאחרונה חזרנו מסיור נדלן במנצ'סטר. נפתלי, למה מנצ'סטר?
כי אתה, כמשקיע ישראלי, עם השקל שלך יכול לקנות הרבה הרבה יותר ולהרוויח תשואות גבוהות.
ויש לנו מה להציע למשקיע ישראלי?
בטח, ליווי מלא, השקעות מ-א' ועד ת', 03-7309-222.
שוב פעם את הטלפון?
03-7309-222.
תתקשרו ותרוויחו.
כשאתה לא שומע את קריאות המציל, הווה בחשבון שגם המציל לא ישמע את שלך. אל תתמודד עם הים לבד. אם אין מציל, לא נכנסים. הנחיות לרחצה בטוחה באתר ים.org.il. מגיש משרד הפנים.
האיש המבוגר הזה שעומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת דרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
בכי, גזים, אין מנוחה, כשהוא לא רגוע גם את מתוחה. אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל. עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו. מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חבר'ה, תפסתם את כל המחזורית עם הבקבוקים שלכם, זזנו?
ככל שמכניסים יותר בקבוקים, משהו מהבהב יותר ויותר.
רוצים לשמוע ולקרוא עוד על ההרפתקאות של הבלנבים ומחזורית הזמן? קשו לאחת מחנויות אור החיים ובקשו את המארז של חבורת הבלנבים. שעה שלמה של האזנה מרתקת, מטובלת במתח והומור, בליווי חוברת קומיקס לחוויה מוחשית ומושלמת עם רבי יוסה לאייזנבך.
אנחנו בלנבים ואנחנו כאן.
תאגיד המחזור אלה.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
טוב, שבוע פרשת קורח.
כן, אני רוצה לדבר על שלח. אני עוד לא גמרתי את שלח. תראה, בדרך כלל יש בעיה בפרשיות השבוע, שרוב המדברים מדברים על תחילת הפרשות. והבעיה הזאת מתחדדת שבעתיים, למשל כשמדברים על פרשת במדבר, פרשת נשוא, שתחילת הפרשה והמשכה הם באותה רמה של
סדר המסעות,
של סכנות ושל חיפוש משמעות, הרי הם מדברים על כל הפרשה. אבל פרשה כמו פרשת שלח, שתחילת הפרשה, פרשת מרגלים, גם מאוד מאוד דרמטית, וגם נשמעת דרמטית, וגם מאוד מאוד אקטואלית, זה סוחף אותם לשם ו... לא מאפשר לנו להגיע לנקודות בהמשך שגם הם נחוצות ללימוד.
אז לפני שאתה אומר מה שרצית לומר, אתה הדרשן הראשון שמדבר בפרשת קורח, לא מזכיר שהפרשה הזו יפה נדרשת, לא מדבר על הקורח, כי אפשר לדבר על זה כל השנה, וחוזר לשלח.
נדבר על זה שבוע הבא. בכל אופן, מיד אחריה שהמרגלים חזרו וקורקעו, הם והם מתו וכל השאר קורקעו, היו קבוצה של אנשים שעכשיו רצו ללכת. בהם משה רבינו אומר להם, בוא נלך, הוא לא רוצים. הוא אומר משה רבינו, לא רוצים? לא צריך, תישארו. הוא אומר, לא צריך? עכשיו אנחנו רוצים. הוא אומר למשה רבינו, הפסדתם. אז קודם כל אנחנו רואים פה את האם כל חטאת, זה הנטייה לעצמאות. ביהדות, הנושא הזה של עצמאות הוא נושא מאוד 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 רגיש. כי מצד אחד מעודדים אותנו לעצמאות המחשבה. תשאל, אין שאלה שלא צריך לשאול. תשאל, המשפט הכי מפורסם בשס, זה מינה הנמילה, מאיפה לקחת את זה? תשאל. וכשמגיע למעשה, הקו המנחה אותנו זה דבריו של הקו אבן מהללאל. שאמר לבנו, אחרי שכל החיים הוא יתווכח עם החכמים בנושא מסוים, אתה תנהג כמו בעל אברי הפלוגתא שלי.
שואל אותו למה?
היינו מצפים לשמוע, שהוא יגיד, אני חוזר בי. הוא אומר, לא מיני ולא מקצתי, אני לא חוזר בי, אבל אני שמעתי מפי רבים, ולכן הרשיתי על עצמי לנהוג כמו הרבים שחלקו על קבוצת רבים אחרת. אבל אתה שמעת מפי יחיד, ולכן מותר לך לחשוב שהיחיד צודק, היחיד זה אביך, אבל לנהוג, תבטל דעתך בפני דעת אחרים. אז אני תמיד מספר שאבא שלי, שהיה אומר שיעור בגמרא באופן קבוע, בפני קבוצת יהודים יקרים בבית המדרש של הרבי מסדיגורה, אביר יעקב בתל אביב, היה פעם אצל הרבי, והגיע יהודי, שאל שאלה, והרבי ניתח את הנושא, מי התלמוד, הסוגיות, הטור, בסיוסף, הבח, השולחן אורך, עד שהגיע להלכה וסיכם את הסוגיה. היהודי הזה אמר תודה רבה ורצה ללכת. אומר לו הרב, לאן אתה הולך? הוא אומר, הולך הביתה. הוא אומר, למה אתה הולך הביתה? יש לך שאלה. הוא אומר, כן, שאלתי, קיבלתי תשובה. הוא אומר, לא קיבלת תשובה. אנחנו למדנו את הסוגיה. אבל יש פה רב, מורד עשרה.
תשאל אותו.
וונטרמן. לך תשאל אותו. עכשיו צריך להבין. א', הרב מסדיגורה היה אדמו"ר עם אוריינטציה של יהודי רומניה, מולדוביה ווינה. הרב וונטרמן היה רב ליטאי שבליטאים.
קר.
אוריינטציה ליטאית לגמרי.
קלטר ליטווה.
לא הייתי אומר בשתמש בביטוי הזה בכלל, כי הליטאים הם לא כאלה, אבל מבחינת גישה הלכתית זה עולם אחר.
מישהו לא כזה הוא פולני במקור.
מבחינת גישה הלכתית זה אחרת לגמרי. בהחלט יכול להיות שהרב וונטרמן יפסוק הלכה אחרת, אבל זה לא משנה. אנחנו את דעתנו מביאים ואת התנהגותנו מכוונים בהתאם. זה מה שציפו מהמעפילים. עכשיו לא. ויצא העמלקי והכנעני לקראתם ויקום ויקטום עד החומה. זו הפעם השנייה שהעמלק לוחם עם ישראל בפשוטו של מקרא במקרא. הפעם הקודמת הייתה פרשת בשלח, פה זה פרשת שלח, סיפור היוולדו של עמלק זה פרשת וישלח, וכבר עמדתי על כך בספרי גלות ישמעאל, אולי כדי ללמד שאפילו העמלק הנורא הזה איננו אלא שליח של ההשגחה. בכל אופן, אנחנו רואים שבצאתם ממצרים ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. אומרים חז"ל, כיוון שרפו ידיהם מן התורה. מה זה רפו ידיהם? האצבע? לא עשו ככה ועשו ככה. תורה לא לומדים בידיים. תורה לומדים בראש, בפה. ודיברת בם, והגית בו. מה זה רפו ידיהם? הידיים זה תמיד הכלי שבאמצעותו פועלים בעולם החומר, ומכאן לנטילת ידיים מן התורה, כך אומר מהר"ל בבאר הראשון בבאר הגולה. רפו ידיהם מן התורה, עמלק מגיע כשרופפים הידיים, כשלא מקדשים את החומר, כשלא משתמשים בתורה כדי לנהל על פיה את חיי היומיום, ולהעלות את חיי היום אל התורה, וזה בדיוק הפוך מעמלק. את עמלק אנחנו פוגשים בין השאר אצל בלעם ובלק, העין מהם של בלעם, על המתקוף של בלק, ובלעם הוא רוכב על אתון. ומהר"ל מסביר למה העם רוכב על אתון ואילו אברהם, משה ומשיח רוכבים על חמור, כי גם אברהם, משה ומשיח וגם בלעם מתעלים על החומר שהחמור מבטא אותו, רוכבים על חמור בדרך לגאולה. אבל אברהם, משה ומשיח רוכבים על חמור זכר, ולזכר אין חיבור עם זכר, ולכן הביטוי הוא שרוכבים ומתעלים מעל החומר כדי להתעלות מעל החומר, משתמשים בחומר כדי לרכב עליו כלפי מעלה, ואילו לזכר יש חיבור עם נקבה, ובלעם רכב על החמור כדי לעלות למעלה ולגייס את הרוח לצורכי החומר. אז בלעם הוא הפוך מאלה שרפו ידיהם מן התורה. גם כאן העמלקים הללו שבאו להילחם כנגד המעפילים, כשהמעפילים אינם מבטלים את דעתם בפני דעת התורה, העמלק הוא זה שבא ונלחם בהם. ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין. וגם זה כתבתי בספר גלות ישמעאל, וזה הלוז של הספר. העמלק של פרשת בשלח הוא מחבל מתאבד. משל האמבטי הרותחת. נכנס לאמבטי, נשרף, אבל מקלקל את האמבטי. העמלק של פרשת שלח הוא מחבל מתאבד. כי הרי בספר דברים פרק א' פסוק מבית, מסכם ומסקר משה רבינו לאחור את מלחמת העמלק זו השנייה. והוא משתמש בביטוי, ויעקו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. רש"י, מה דבורה מכה ומתה, כך כל מי שיקה
את ישראל.
יהודי מת, וזה פיגוע התאבדות. מה מבטא מפגע מתאבד? מפגע מתאבד מבטא שהחיים אצלו הם זולים, והמוות יותר יקר מכל דבר אחר כשהוא בא להזיק לשני ולהפר את דבר השם. וזאת בדיוק התשובה. אנחנו צריכים לבטל את הכל בשביל החיים. ומצא תורה, מצא חיים.
יפה מאוד. ישר כוח הרב נגשל, תודה רבה למאזינים שלנו. אנחנו ממהרים לסיים. נהיה כאן בעזרת השם, ובלי נדר גם בשבוע הבא. לילה טוב, בשורות טובות.
כל טוב.
כל חי תמיד איתי, כל
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ושכר הדירה בשנה הראשונה מובטח. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
דמיינו לעצמכם. ילדה קטנה שרוצה לשחק עם אמא, אבל אין לה אמא שתיקח אותה לגן השעשועים. ילדה שרוצה שאמא תקנה לה גלידה, אבל אין אמא שתקנה לה. ילדה שרוצה שיקריאו לה סיפור, אבל אין אמא שתקריא לה. עכשיו, תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של נעמה בת השמונה. אמא נפטרה לפני 7 חודשים, והיא מתגעגעת לחיבוק ולחום של אמא. בואו נעטוף אותה בחמלה, ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
תרחמו, זו הילדה שלי.
אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את נעמה לבית התמחוי. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71. אדומה לכם.
מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, ד' תמוז, 28 ביוני, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643. 03-5433-643. מהרו להזמין מקום. מספר המקומות מוגבל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אבא, מתי גם לתי החולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
זהו, החלטתי. אני חייב להסיר משקפיים, אבל על מי אפשר לסמוך? ומי אמר שזה יעזור?
לפני שאתה מסיר משקפיים, אתה צריך להסיר את הדאגות. הסרת משקפיים עושים רק במכון בטוח. מהיום תבחרו בקרלייזר ותהיו רגועים. קרלייזר מציע טיפול במיטב השיטות והציוד הרפואי, עם צוות רופאים מומחים ובקרת איכות קפדנית. קרלייזר, רואים טוב, נראים טוב. כוכבית 2273.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו בזול. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
אלה טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ערב עם ג'ייסון גריב ליד שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעזורנו. כתבנו הפוליטי די גדסי מציין כי הפגישה נועדה לקדם את יוזמת השלום של הנשיא טראמפ. קודם לכן היום נועד גמלת עם יועצו של, עם נציגו של נתניהו למסע ומתן, עורך הדין יצחק מולכו. רמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט מתייחס היום לדיווח של העיתון הוול סטריט ג'ורנל ולפיו ישראל העבירה כספים לארגוני מורדים בסוריה, ואמר כי ישראל לא מעורבת בלחימה לטובת צד כזה או אחר. איזנקוט אמר, יש לנו אינטרס ברור למנוע העברת נשק לחיזבאללה ונעשה הכל.